טוב, אז ניקח לנו דקה להתארגן. רגע, לקחת תנועה או תנועות קטנות אם צריך. אפשר לקחת שאיפה לשחרור מהפה. אפשר רגע לתשומת הלב להיאסף אל המפגש הזה. לנסות להפנות את המודעות אל החוויה הגופנית של ההווה. לחוש את המגע בין האגן לקרקע, בין הגוף לחלל. לקחת כמה נשימות מלאות. לאט לאט נפקח את העיניים, נחזור לחדר. שוב שלום. יופי. אוקיי. אז מה שנעשה היום, זה בעצם נמשיך לדבר על המכשולים או האתגרים או הדברים שמפרידים בינינו לבין התרגול או מקשים עלינו לתרגל. מה שנקרא בסנסקריט אנטרייה. ואני קצת נותנת את ההקשר של איפה אנחנו נמצאים בטקסט. אנחנו נמצאים בפרק הראשון בסוטרה מספר 30, לאחר שדילגנו על כמה סוטרות שעוסקות בסמדהי. אוקיי? היינו בסוטרה 11, 12, 13, 14, שדיברה איתנו על אביאסה וויירגיה. על מי שלא יודע או לא היה, לא להיבהל. תכף זה מתכנס למשהו שהוא יכול לדבר גם למי שלא היה בפרקים הקודמים. אז דיברנו על היבטים של התרגול, כן? שהתרגול יש לו שני היבטים מרכזיים, היבט של ויירגיה, של אי השתוקקות, והיבט של אביאסה, שזה מה שנקרא תרגול מתמשך ועקבי. והטקסט הסביר לנו מה זה בדיוק אביאסה, איך היא מתבצעת, מה הם המאפיינים שלה. הטקסט הסביר לנו מה זה בעצם ויירגיה, מה הם המאפיינים שלה ואיזה סוגים שונים של ויירגיה יש. ואז הטקסט פתאום הולך לדבר על סמדהי. מה זה סמדהי, סוגים שונים של סמדהי, איך מגיעים לסמדהי. ועל החלק הזה אנחנו בעצם כרגע מדלגים כדי להגיע לסוטרה 30 שבעצם חוזרת לדבר על התרגול. ואני מוצאת שיש היגיון בלקרוא את הטקסט בצורה הזו. דיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שאין לנו שום ערובה שהסוטרות נכתבו בסדר שבו יש לנו אותם היום. אז יש לנו את הרשות לקרוא את הטקסט באיזה סדר שנראה לנו הגיוני ומשרת את התרגול שלנו. אני חושבת שיש הרבה היגיון קודם כל להבין את הרצף של התרגול, של מה שהטקסט אומר על התרגול, ואז לדבר על התוצאה הסופית של התרגול שהיא מוגדרת כסמדהי, מוגדרת גם בעוד אופנים בטקסט, שאנחנו נגיע אליהם בפרקים הקודמים, בפרקים הבאים. אז אני חושבת שבפעם הקודמת קראנו את סוטרה 30 וגם התחלנו לדבר על חלק, נכון? דיברנו על ויאדהי וסטיאנה, דיברנו על מחלה ועל אי כשירות. אני אסכם את זה קצת, קודם נקרא שוב את כל הסוטרה ואז נתקדם. הסוטרה 30 נותנת מדברת על מכשולים לתרגול, אוקיי? והיא הולכת ככה. ויאדהי, סטיאנה, סמשיה, פרמדה, אלסיה, אווירתי, ברנטי, דרשנה, אלבדה, בומי, כתבה, אנה, וסטית, התווה. אלה הם המכשולים. צ'יטה, ויקשפה, תה, אנטריה. המכשולים או החוצצים שמסעירים את התודעה או מסיחים את הדעת. צ'יטה, ויקשפה. אז מה הם? ויאדהי, מחלה. סטיאנה, אי כשירות. דיברנו על שני ההיבטים האלה בפעם הקודמת. עלו גם שאלות מעניינות שלא ניכנס אליהם כי זה הכל מוקלט. אוקיי, אז נבדוק. בדרך כלל ביום שלישי אני מעלה. אוקיי. אז ויאדהי וסטיאנה. ויאדהי מדבר יותר על מחלה של הגוף, וסטיאנה מדברת יותר על איזושהי אי-קשירות של התודעה. ואני רק רוצה לסכם את הנקודה שהיא בעיניי הכי רלוונטית מתוך שני ההיבטים האלה, עבור התרגול שלנו, הנקודה הזו של אי-קשירות, שדיברנו על זה גם בפעם הקודמת, שמצב של אי-קשירות של התודעה לתרגול לא צריך להיות בהכרח איזשהו מצב שהוא מתמשך, שהוא סטטי, שהוא כרוני. יכולים להיות גם לי וגם לכם וגם לכולנו רגעים בחיים שבהם התודעה היא במצב שהוא מאוד מאוד סוער, מאוד נסער, מאוד זזיתי. ומאוד רחוק מהתרגול. ומצב כזה גם יכול להיחשב כמצב של אי-קשירות של התודעה לתרגל. אז המסר פה הוא בעצם, כשאנחנו באים לתרגל, לבדוק איפה נמצאת התודעה שלנו, עד כמה היא רחוקה מהמצב של התרגול, ואם היא מאוד רחוקה מאיזשהו מצב שהוא אסוף, שהוא מתבונן, שהוא בריכוז פנימה, לפעמים כדאי לנו לקחת כמה צעדים מקדימים לתרגול, אוקיי? כדי לקרב את התודעה. כלומר, לא לשפוך מים קפואים על מחוות רותחת, אלא קצת לקרר את המים, קצת לחמם את המים, קצת לקרר את המחוות, ולהפגיש את התודעה שלנו עם התרגול במקום שבו הוא יהיה יותר אפקטיבי. כי הרבה פעמים אנחנו מנסים לתרגל כשהתודעה דווקא הכי סוערת, הכי לא בפוקוס, אולי התרגול יעזור לי. אז אין ספק שהתרגול עוזר, אבל אנחנו גם יכולים לעזור לתרגול. לפעמים רגע לשבת, לישון, להתקלח, לשתות כוס קפה או כוס מים, או כל דבר שעוזר לנו כדי קצת להרגיע את הרמות עוררות של התודעה, ואז התרגול גם יהיה הרבה יותר אפקטיבי, ובעיקר יתאפיין בפחות תסכול, ופחות נבזבז אנרגיה תוך כדי התרגול על למשוך את התודעה פנימה. אז זה אני חושבת איזשהו מסר מאוד פרקטי וקונקרטי משני המכשולים הראשונים. יש על זה שאלות? או משהו להגיד על זה? אוקיי, אז נתקדם. למכשול הבא, שהוא קצת יותר מאתגר להבנה, הוא עלה קצת בפעם הקודמת, אבל לא בצורה מסודרת, סמשיה, ספק. עכשיו, יש כאן משהו שצריך לבחון אותו בצורה שהיא זהירה, כי אני לא יודעת לגביכם, אבל לי לפחות שאומרים לי, יש פה איזושהי תרגול או איזושהי תורה, אבל ספק זה מכשול. אז בלי ספק, אז אני מתחילה לחשוד. כי הספק הוא איזשהו משהו שהוא חשוב לנו, נכון? הוא שומר עלינו. אם אומרים לנו אין ספק, זה ישר, יש פה איזו שאלה של רגע, זה קאט, כלומר, זה אלוהים, זה איזשהו משהו שאין לנו בו ספק. אז היוגה היא לא כזו. אוקיי, אז ראוי להסביר למה בדיוק הכוונה בספק שהוא מכשול. אז בשביל להבין את זה, קודם כל צריך להגיד שבמינון מסוים הספק לא מהווה מכשול, והספק הוא אף הכרחי כדי שנוכל לקבל הכרעה אותנטית וברורה שאנחנו בוחרים בדרך של תרגול יוגה, או בדרך של תרגול מדיטציה, או בכל דרך. אוקיי? כי בשביל שהתרגול יישא פירות, אנחנו צריכים לבחור בו בצורה אותנטית. ובחירה אותנטית זו תמיד בחירה שמושתתת במידה מסוימת על ספק. נכון, כשבאתי בפעם הראשונה לשיעור יוגה, באתי עם ספק, ספק בריא. זה יעזור לי, זה לא יעזור לי, אני אתחבר לזה, אני לא אתחבר לזה, זה יהיה אפקטיבי לי, זה לא יהיה אפקטיבי לי. ואחרי שהתנסיתי, קיבלתי הכרעה מתוך הספק, מתוך ההיגיון, מתוך החוויה שלי שאני בוחרת בדרך הזו. הדרך הזו היא מתאימה לי, והבחירה הזו גם יכולה לעמוד לסימן שאלה. יכול להיות שאחרי שנה או שנתיים אני אגלה שאני לא מקבלת את התוצאות שרציתי, אולי אני אפילו מקבל את התוצאות הפוכות. אז אני אמשיך לתרגל, אני לא אמשיך לתרגל. משהו בספק עוזר לנו לבחור באמת. אם הבחירות שלנו לא מבוססות על ספק, הן לא בחירות אמיתיות. הן אולי בחירות כי מישהו מכריח אותנו, או כי בכלל לא חשבנו על זה, או כי אנחנו עושים את זה באופן אוטומטי. אז הספק הוא הכרחי על מנת שנקבל הכרעה בהירה ומודעת, לבחור בתרגול, והכרעה שכזו היא הכרחית כדי שהתרגול יישא פירות. והסיבה הפשוטה ביותר לזה, זה שאם אין לנו הכרעה אותנטית לבחור בתרגול, התרגול לא יחזיק מעמד לאורך זמן. אם אין לי סיבה ברורה שהיא הגיונית לי, שהיא ברורה לי ללמה אני מתרגלת, התרגול הוא הרבה פעמים קשה, הוא הרבה פעמים מאתגר, הוא הרבה פעמים גם לא כיף. אז אם לא ברור לי למה בחרתי בו, רוב הסיכויים שאני פשוט יפסיק. אוקיי, שהתרגול פשוט ייעלם לי מהחיים באיזשהו שלב. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב לנו ללכת עם הטבע האנושי שלנו, שהוא שואל, שהוא חוקר, שהוא מתלבט, ולא לנסות למחוק אותו. אוקיי, זה לא מה שהטקסט מבקש מאיתנו לעשות. הטקסט כן מצביע על ספק כמכשול במצב שהספק הוא ספק עיוור. אוקיי, וספק עיוור זה דבר שהוא מכשול בדיוק כמו אמונה עיוורת. אוקיי, גם אמונה עיוורת היא מכשול לדרך היוגה. לא רק ספק עיוור. הם שני קצוות שהם בעצם בעלי אותה השפעה, ואנחנו יכולים להבין אותם ביחס לספק, לספק הבריא. כלומר, אם יש לי ספק עיוור, זה איזשהו ספק שמונע ממני לקבל הכרעה. לקבל הכרעה כלשהי. אוקיי? זה לא שאני חייבת להכריע שדרך היוגה היא בשבילי, אבל אם התודעה שלי מתאפיינת כל הזמן בספק, וגורמת לי להיות באיזושהי ארוחת טעימות בלתי נגמרת כזאת, אני מנסה קצת יוגה, ואני מנסה קצת טייצ'י, ואני מנסה צ'יקונג, ואני מנסה פילאטיס, ואני מנסה בודיזם, ואני מנסה שמניזם, ואני מנסה כל הזמן, וכל הזמן אותו ספק. כל הזמן אותו ספק שגורם לנו לא להתמיד ולעבור הלאה, זה ספק שהוא מכשול. זה בעצם ספק שהוא ספק עיוור, שהוא נהיה ספק כרוני, שהוא לא מבוסס על איזשהו היגיון פנימי, או על איזושהי הכרעה פנימית, אלא שהוא פשוט באמת מבוסס על היותו מכשול התרגול. וזה איזשהו משהו שגם העולם הפנימי שלנו מייצר. אוקיי? האגו שלנו לא כל כך אוהב להשתנות, והרבה פעמים הוא ייצר לנו מכשולים. אל מול הניסיון להשתנות, גם אם השינוי הזה הוא לטובה. אז ספק הוא אחד המכשולים שהאגו הפנימי שלנו יכול להביא לנו על מנת למנוע שינוי. אז במקום הזה צריך להתבונן בזהירות. האם יש לי כאן ספק שהוא בריא, שהוא נכון, שהוא שומר עליי, שהוא גורם לי לדייק את עצמי, או אם יש לי ספק שמונע ממני פעולה. בדרך לדעת את זה היא מאוד מאוד פשוטה, כי ספק עיוור מונע פעולה. אוקיי, אם אנחנו בספק עיוור, אז אנחנו לא נתמיד בשום דבר. אנחנו לא נתמיד בשום מסורת, אנחנו לא נתמיד בשום תרגול. אז אם אנחנו רואים מצב כזה, אפשר לדעת שהספק הפך להיות מכשול. אוקיי, כי זה בסדר גמור אם הספק שלי גורם לי אחרי 10 שנים להפסיק לתרגל יוגה ולעבור למשהו אחר, או במקום לתרגל שעה וחצי, לתרגל שעה או שעתיים. אוקיי, הספק שלנו יכול להיות בריא אם הוא כל הזמן מוביל להתפתחות ופעולה, וזאת הדרך למדוד אותו. עכשיו, אמונה עיוורת היא בעצם הצד השני של אותו דבר, אוקיי? זה שני מקומות שבהם יש לנו איזושהי דעה על התרגול, או איזושהי מערכת יחסים עם התרגול, שלא מבוססת על הכרעה אותנטית וברורה. אוקיי? כי גם אמונה עיוורת היא כזאת ששמה את הספק בצד, והופכת את היוגה לאיזשהו משהו שהוא מיסטי, שהוא קדוש, שהוא נשגב, שאנחנו עושים אותו כל יום, ולא משנה מה התוצאות, ולא משנה מה קורה. אוקיי? אז זאת אמונה עיוורת. עוד סוג, אגב, של אמונה עיוורת יכול להיות לדעת כל הזמן שאני צריכה לעשות משהו ולא לעשות אותו. כן, אני יודעת שאני צריכה לתרגל מדיטציה, זה יעשה לי טוב, אבל אני עוד לא מוכנה, עוד אין לי זמן. אני יודעת שאני רוצה, שאני צריכה לתרגל יוגה, זה יעשה לי טוב, אבל עוד לא, אני לא מוכנה ואין לי זמן. והדבר הזה הוא אמונה עיוורת. כי אנחנו לא יכולים לדעת שמשהו טוב לנו בלי שהתנסינו בו. בלי שבחנו אותו, לאור החוויית מציאות שלנו. הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לדפוסים כאלה של מחשבה, זה איזשהו משהו שמרחיק את הדבר. אוקיי, בין אם הוא מרחיק אותו מתוך דפוס של אמונה עיוורת, ובין אם הוא מרחיק אותו מתוך דפוס של ספק עיוור. ואני חושבת שיש כאן איזשהו מחנה משותף מאוד יפה של המכשולים האלה, שהם בסופו של דבר מצביעים על כל מיני תנודות הודעה שמרחיקות אותנו מהתרגול. הופכות את התרגול לאיזשהו משהו שהוא חיצוני, שהוא נפרד, שהוא רחוק, ובסופו של דבר התרגול אמור להיות מאוד קרוב, מאוד פשוט, מאוד ברור, ומאוד אינטימי. אז הספק או האמונה העיוורים הם אחד הדברים שמרחיקים אותנו מהתרגול. אז אלה הביטויים המשמעותיים של סמשיה, של ספק. יש על זה שאלות? נכון. אז נועה מדבר על ספק בעצמי. ספק בעצמי הוא מכשול, זה נכון. ועל החלק השני של מה שאמרת נדבר בהמשך, כי זה נכנס יותר תחת הקטגוריה של תפיסות מוטעות. אוקיי? אבל זה נכון. כלומר, גם ספק בעצמי הוא בהחלט מכשול, אבל ספק בעצמי עולה בדרך כלל באמת ביחס למטרות שאני מציב לעצמי, או לתוצאות שאני מציב לעצמי. אז הרבה פעמים העבודה של הדיוק היא משם. כלומר, איזה מין מטרה אני מציב לעצמי? איזה מין תוצאה אני רוצה לקבל? ונגיע לזה בהמשך.
אני חושבת שדווקא באיזשהו שלב גם הספק, כל הזמן בתוצאה ובמטרה, אולי בתור בחירה חקירה ראשונית, הוא צריך להיות נכון, ואולי גם מדי פעם, אבל גם הספק הזה צריך מדי פעם להשתחרר. כלומר, גם כי אין קורלציה מאוד מדויקת בין התרגול לבין ההתקדמות.
נכון.
וגם האלמנט הזה של כל הזמן להתקדם ולרצות להתקדם, הוא מאוד מכבה.
נכון.
מכבה את התנועה של הפרטה,
כן, אני מסכימה,
זה ספק, נראה לי שגם צריך באיזשהו מקום לשחרר את הספק הזה, שכל הזמן ההצמדות הזאת היא לתוצאות, להתקדמות.
כן, בואו נדבר על זה בתוצאות. יש מכשול אחד של אי השגת תוצאות, זה לגמרי רלוונטי, וזה יותר נכנס לשם. הספק ואי השגת תוצאות הולכים ביחד, אז זה כמו ספוילר להמשך. אוקיי, אז נמשיך. אז זה היה לנו את הספק. כן, נכון. אוקיי, אז היה לנו את הספק. נתקדם. אחרי סם שיש לנו איזושהי שלישייה שבאה ככה ביחד, פרמדה, אלסיה, אווירתי. הזנחה, פרמדה, אלסיה, עצלות, ואווירתי, חוסר סיפוק. אז הזנחה היא די פשוטה, כלומר היא כשמה כן היא הזנחה של התרגול, אוקיי? או איזושהי אדישות שיכולה לעלות כלפי ההתפתחות שלי בתרגול ובחיים באופן כללי. עכשיו, אני חושבת שזה די ברור מה הכוונה פה, אבל מה שחשוב מאוד להבין כאן, זה שהדבר הזה עולה גם בתוך אורח החיים של תרגול. כלומר, זה לא שמישהו לא מתרגל, הוא מזניח את ההתפתחות שלו, אבל מי שמתרגל לא עולה בו התנועה הזו של הזנחה. כי אני חושבת שכל מי שמתרגל מספיק שנים מכיר את התנועה הזו היטב. כן? שיש תקופות שבהן עולה איזושהי הזנחה. כן, עולה איזושהי אדישות, התרגול פתאום מתרחק, התרגול פתאום נעלם, פתאום אין לי כוח לתרגל, ואז יכולים לעלות ספקות, אוקיי? אז המכשולים גם קשורים מאוד אחד לשני. אז מה שחשוב שנבין אותו, זה שהתנועה הזו של הזנחה, או שבאופן כללי התנועה של המכשולים היא לא חיצונית לתרגול, היא חלק מהתרגול. ובמיוחד התנועה הזו של הזנחה היא לגמרי המקרו-קוסמוס של מה שקורה לנו בתוך המדיטציה. כי אם אני נגיד יושבת חצי שעה למדיטציה ואני רוצה להתרכז בנשימה, אז יש לי את הקו הזה של הריכוז ויש לי את הנדידה של התודעה לדברים חיצוניים. אז זה המיקרו-קוסמוס, וההזנחה הזו היא לגמרי המקרו-קוסמוס של זה. יש לי את הקו של התרגול, ולפעמים התודעה נודדת ממנו. אוקיי, אז בתוך חצי שעה של תרגול התודעה יכולה לנדוד לדקה. ובתוך חיים שלמים של תרגול, התודעה יכולה לנדוד גם לשנה, או לחצי שנה, שפתאום עולה לנו איזושהי אדישות, עולה לנו חוסר חשק, חוסר כוח. אז חשוב לנו להבין שזה חלק מהתרגול, והסיבה שזה מאוד חשוב להבין שזה חלק מהתרגול, כדי שנדע לתת לזה מענה מתוך התרגול, אוקיי? לא להגיד, טוב, וואי, מה קרה לי? חודשיים כבר לא תרגלת? טוב, אז אני לא מתרגלת יותר. אנחנו אוהבים שהדברים נורא מוחלטים, כן? אם לא תרגלתי חודשיים, אז נפרדנו, אני והיוגה. נפרדנו אני והמדיטציה. אז לא, להבין שהתנועה הזו היא לגמרי חלק מהתרגול. והאופן שבו מתוך התרגול, או האופן שבו התרגול או המסורת נותנת מענה למצבים שבהם פתאום נעלם לנו החוט של התרגול, אפשר לחזור מתוכו. וברגע שאנחנו מבינים את זה, באמת התנועה של התרגול נהיית כל החיים. אוקיי? לא רק שאני קמה כל יום ועושה כך וכך. אז חשוב לנו להבין את זה ולקבל את זה שהתרגול הוא דבר דינמי. במיוחד אם אנחנו עושים את זה, אם אנחנו עושים אותו לאורך זמן, והמסגרת הזאת של הזנחה, של הפרמדה הזו, נותנת לנו איזושהי מסגרת קונספטואלית, קצת להבין מה קורה לנו. אוקיי? נגמרה לי האנרגיה לתרגול, מה קרה? אולי עלה לי ספק, אולי עלה לי מכשול אחר, שתכף נדבר עליהם. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת את הסוטרה הזו, אני חושבת שהיא מאוד מאוד פרקטית, ויש בה הרבה מידע שעוזר לנו להבין את הדינמיות של התרגול, להבין את הטבע שלו, ולהבין איך אנחנו יכולים לעזור לעצמנו בתוך האור החיים הזה. אז זאת הזנחה. עצלות וחוסר איפוק. באים ביחד. מה הכוונה בחוסר איפוק? חוסר איפוק יכול להיות כלפי כל מיני דברים, אבל הכוונה כאן היא חוסר איפוק כלפי האובייקטים החיצוניים של העולם. אוקיי, וזה בעצם מצביע על איזושהי התמקדות תודעתית חסרת גבולות בחיצוני. אוקיי? חוסר איפוק תודעתי באופן שבו אני מתמקדת באובייקטים חיצוניים. ובמובן הזה, בגלל שרובנו כבר מכירים את המסורת, יכולים כבר לדקלם כמו מתוך שינה, שהתמקדות חסרת גבולות בחיצוני מדברת על התמקדות חסרת גבולות באובייקטים של החושים. אוקיי? ובסיפוק תענוגות החושים, לא רק במובן של איזשהו משהו שהוא כזה מוגזם, סיפוק תענוגות החושים זה ארוחות שחיתות ויחטות וכל מיני דברים כאלה, אלא באמת הרמה הבסיסית ביותר והאנושית ביותר שבה אנחנו משליחים החוצה, כמו עושים איזה outsourcing, משליחים החוצה את האחריות על מצבי התודעה שלנו לאובייקטים חיצוניים. אוקיי? זה הארכיטיפ של הדבר הזה. הארכיטיפ של ההתמקדות החסרת גבולות בחיצוני. תכף אני קצת אסביר את זה. עכשיו, זה קשור לעצלות, כי הדבר הזה גם שואב מעצלות וגם נשאב מעצלות, כי בעצם כשאני שמה את האחריות על העולם הפנימי שלי על אובייקטים חיצוניים, אני נהיית עצלנית. אוקיי? כי בעצם אני אומרת, מישהו אחר יעשה בשבילי. משהו אחר יקרה. כן? משהו אחר צריך לקרות כדי שאני ארגיש ככה וככה. משהו צריך לבוא מבחוץ כדי שאני ארגיש אחרת. אז זאת הסיבה ששניהם קשורים. עכשיו אני קצת אסביר על זה עוד. בעצם האווירתי הזה, ההתמקדות בעולם החיצוני, בעצם אומרת שאנחנו תולים את הרווחה והטוב שלנו וה-well-being שלנו בחוץ. אוקיי? אנחנו מוכירים אובייקטים חיצוניים ככאלה שעושים לנו טוב, כאלה שמגבירים את הרווחה שלנו, ואנחנו גם מאשימים אובייקטים חיצוניים בזה, בהפך, כן? אנחנו מאשימים אובייקטים חיצוניים בזה שרע לנו, ושלא נעים לנו, ושלא כיף לנו. עכשיו, הדבר הזה הוא בעייתי מכל מיני סיבות שכבר דיברנו עליהם הרבה פעמים בעבר, ואני פחות רוצה להיכנס לזה, אבל הבעיה המרכזית היא שכל זה משאיר את המבט פונה החוצה. אוקיי? כל זה פשוט עוד יותר כורך אותנו בעיסוק בנסיבות החיצוניות. זה קרה, זה לא קרה, השגתי את זה, לא השגתי את זה. וזה בעצם השורש של המכשול הבא, של ברנטי דרשנה, של תפיסות מוטעות. עכשיו צריך להגיד עוד דבר על זה. שבעצם המקום הזה שבו אנחנו משליחים את העולם הפנימי שלנו על אובייקטים חיצוניים, הוא מקום מאוד מאוד עמוק, אוקיי? הוא מקום מאוד מאוד פנימי ומושרש לתוך החוויה שלנו. אבל בעצם המסורת של היוגה באה ואומרת, זה לא נכון, זה טעות. וזה איזשהו דבר שעבור רוב מי שלא נתקל במסורת היוגה או במסורת הבודיסטית, הוא כמו כאן. כלומר, זה כל כך קרוב לנו, האופן שבו אנחנו משליחים את המצבים המנטליים שלנו על אובייקטים חיצוניים, שאלה אם כן גילו לנו, אנחנו כמעט לא מעלים בדעתנו שזה לא נכון. שזה לא האובייקט הזה שיש לי שגורם לי להרגיש ככה וככה. ובקצרה, מה שמסורת היוגה בעצם באה ואומרת, זה עושה איזשהו זום אין על התהליך הזה, ובוחנת אותו תחת מיקרוסקופ, ואומרת, כשאני רואה, נגיד, אדם אהוב, מתרחשת איזושהי תגובה גופנית למפגש הזה, והקטלוג שלי של נעים, הוא מתייחס לתגובה הגופנית. הוא לא מתייחס לאדם. אוקיי? זו נקודה חשובה. אותו דבר ההפך, אני רואה אדם לא אהוב, יש לי איזושהי תגובה גופנית, ואני מקטלגת אותה כלא נעימה. התגובה שלי, המנטלית, היא לחוויה הגופנית. היא לא לאדם עצמו. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב מהרבה סיבות. שוב, דיברנו על חלקן בעבר, והיום אני רוצה להדגיש איזושהי סיבה קצת אחרת. למה זה חשוב? או למה מה שמסורת היוגה אומרת הוא כל כך משמעותי וכל כך מהפכני? כי בעצם מה שמסורת היוגה אומרת לנו, ואני מדברת על השלילי, כי הוא תמיד יותר מאתגר, נכון? כשבא משהו נעים, לא ממש אכפת לנו אם זה החוויה הגופנית, זה האדם, זה האובייקט, נעים לנו, הכל בסדר, אנחנו לא צריכים שיסבירו לנו שום דבר. אז אני הולכת על הלא נעים. אם אנחנו מבודדים את התגובה שלנו לחוויה הגופנית, כלומר, אני מבינה שהתגובה שלי היא לא לאובייקט הלא נעים, אלא לחוויה הגופנית שנובעת ממנו, אני מכניסה את האחריות בחזרה אליי פנימה. אוקיי? כי אני, לפעמים אני חייבת להימצא במחיצת אדם לא אהוב. אולי גם 20 שנה הייתי צריכה לגדול בבית עם מורה לא אהוב, עם אח לא אהוב, עם... אוקיי? לפעמים אנחנו לא יכולים לשנות את הנסיבות. אבל אם אנחנו מבינים שהתגובה המנטלית שלנו היא לחוויה גופנית פנימית, אנחנו מבינים, אוקיי, זה טווח שכבר אני יכולה לעבוד עליו. אוקיי? אני לא יכולה לשנות את הנסיבות החיצוניות, אבל אני יכולה לעשות עבודה על התגובה הגופנית הפנימית שלי, לחוויה לא נעימה. וזה בדיוק מה שהמסורת נותנת לנו לעשות. אוקיי? המסורת, לא רק מסורת היוגה, יש גם הרבה כלים מודרניים מתקדמים איך לעבוד על הדבר הזה. אבל ברגע שאני יודעת שהתגובה שלי היא במעגל סגור פנימי, יש לי איזשהו מרחב. של ספקטרום, שבו אני יכולה לחוות את האובייקט החיצוני הלא נעים הזה. עכשיו צריך להיזהר עם זה, זה לא שהאובייקט החיצוני הלא נעים יפיק פתאום תחושה גופנית נעימה. אוקיי? זה איזושהי טרנספורמציה שבמקרים מסוימים אפשר לעשות אותה, אבל לא לשם אנחנו מכוונים. המבט פה רוצה להתכוון או לכוון אל תוך העובדה שרוב הפעמים, בגלל שאנחנו לא ערים לתגובה הפנימית לחוויה הגופנית, מה שאנחנו עושים זה בעצם רק מעצימים את הסבל. אוקיי? כי נגיד, אובייקט לא נעים, תחושה גופנית לא נעימה, אני אומרת לעצמי, אני שונא את הבן אדם הזה, שילך, לא נעים לי. כשאני אומרת דבר כזה, עוד חוויה גופנית לא נעימה. אוקיי? אז זה כבר מעגל פנימי לגמרי. את זה אפשר למנוע. אוקיי? ופה יש משהו מאוד מאוד מעצים, בנקודה הזאת. כי שוב, אני חושבת שזה חשוב מאוד, ובגלל זה אני מדגישה את זה, לפעמים יש לנו אובייקטים חיצוניים, לא נעימים, שאין לנו מה לעשות איתם. כן? יכול להיות לנו ראש ממשלה כזה וכזה, או יכולים להקים לנו פתאום באמצע הים מפעל פטרוכימי מזהם מול הבית, למשל במקרה שלי. מה עושים? עכשיו אני צריכה לסבול 30 שנה? כי הדבר הזה שם, נכון? הדבר הזה לא יזוז. אבל ברגע, הלוואי שהוא יזוז, אבל כרגע הוא לא זז. אבל ברגע שאנחנו יודעים, אוקיי, יש נסיבות חיצוניות, ויש את התגובה הפנימית המנטלית שלי, ומה שמחבר הוא תחושות הגוף. ועם תחושות הגוף שלי, אני יכולה לעשות עבודה. אוקיי, אז הדבר הזה מאוד מאוד מעצים, והוא מאפשר לנו לרתום את נסיבות החיים הלא פשוטות שלנו להתפתחות. אוקיי. נכון. נכון. הוא לא מגיע. אוקיי, אז השאלה היא איך. שאלה רלוונטית. האיך מגיע בתרגול. אוקיי, כלומר, המדריך של פטנג'לי לא מתיימר ללמד איך לתרגל. בשביל ללמוד איך לתרגל, אנחנו צריכים ללכת למורה. אוקיי, זאת המסורת. כלומר, המסורת היא מסורת שמעבירה את הידע בין מורה לתלמיד. גם את הידע הפילוסופי, אבל בעיקר את הידע של התרגול. אוקיי, אז זאת התשובה. וכמו שאמרתי, יש עוד הרבה שיטות שהן לא רק השיטות של היוגה והמדיטציה, שדרכם אפשר לעשות עבודה פנימית עם תחושות הגוף. אבל זה פחות הנושא. כרגע, הנקודה המשמעותית היא שיש את זה. אוקיי? זה אפשרי. זה זמין לנו. אוקיי? וכאן ההתפתחות האמיתית של המין האנושי אולי אפילו, כן? אם נרצה לדבר על זה ברוחב הזה. כן, להבין איך אנחנו מתמירים נסיבות חיים קשות, לא נעימות, לא פשוטות, להתפתחות. אוקיי? והדרך לשם מתחילה בהבנה של התגובה הפנימית המנטלית.
אני חושבת שהרגש הראשוני שעולה לי היא נפלא שלי. זאת העניין, מישהו מתקשר אליי, לא ראיתי מי זה, הכל לא נעים לי. לפני שהצפו לי כל הזיכרונות מאותו אדם,
לא, ממש לא. זה ממש לא העניין. שוב, אני פחות רוצה להיכנס לזה כי זה פחות הנושא, אבל זה ממש לא העניין. כלומר, אין כאן שום אמירה שאנחנו צריכים, זה לא סגפנות. כן? מסורת היוגה היא לא מסורת של סגפנות. אין כאן אמירה שאני צריכה דווקא להחיב לעצמי, ודווקא שיהיה לי קשה, ודווקא שיהיה לי רע, כי משם אני מתפתחת. אין שום צורך לעשות את זה, כי גם ככה קשה בחיים. גם ככה רע בחיים, וברור שהתנועה הכי בסיסית היא תנועה שאני רוצה שיהיה לי נעים וטוב. אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שיהיה לי נעים וטוב. גם הבודהה עשה כל מה שהוא יכול כדי שיהיה לו נעים וטוב. המטרה היא לא שנתנתק מהדחף האנושי הבסיסי הזה, אלא שנקבל כלים איך להתמודד עם הרע הבלתי נמנע, עם הקושי הבלתי נמנע. וזה גם חוזר לנקודה של קשירות ואי קשירות. לא כל רגע הוא הרגע שבו אני עכשיו עושה עבודה התפתחותית עם הקושי שלי. ואם אני רגע לוקחת יום, יומיים, שנה, שנתיים להתמרמר ולהיות בזעם ולהיות בשנאה ולהיות בכל מיני מקומות שהם לא התפתחותיים והם לא מקדמים אותי, אז לקחתי. ואחרי יומיים, אחרי שלושה, אחרי שנה, אחרי שנתיים, אולי אני אעשה על זה עבודה של התפתחות. אוקיי, אז הכל בסדר. הכל הוא תרגול. זה לא שיש איזה... דהפך צריך להיזהר מזה, כי זו נטייה שמאוד יכולה לבוא עם התרגול, איזה שוט פנימי כזה של... רגע, לקחתי שלוק מים, אז ויתרתי לעצמי, לא לקחתי, הלכתי או לא הלכתי. זה לא המקום. כלומר, אנחנו... זה לא מועיל לטווח הרחוק.
זה מאוד פחוק, אז אני אגיד שזה אסנה קשה, שאני לא מצליח לעשות אותה. פשוט, לא להיות מתוסכל. או לשים את המצב, להתרגל בריא.
אוקיי, נכון, שוב, נכנסנו כאן ל...
שיטות איך
נראה. כן, אז שוב, השאלה היא... לא דיברתי על זה פה? לא דיברנו על הדחקה? אולי לא. אוקיי. אז זה קצת מתחבר באיזושהי רמה, אני אגיד על זה קצת. אז השאלה היא, כי זו שאלה על אם אני מוותרת לעצמי, אם אני לא מוותרת לעצמי, נכון, אם אני מדחיקה או אני לא מדחיקה. הדרך הכי טובה לדעת את זה, או אני אגיד את זה אחרת, אנחנו יכולים לשים כל דבר בצד, או על המדף, אני אוהבת להגיד. יש לנו סוגיות בחיים שאנחנו שמים על המדף עכשיו, יש תנוחות שאנחנו שמים על המדף עכשיו, יש שיחות שאנחנו שמים על המדף, אין לי כרגע את המשאבים להתמודד. אני שמה על המדף. השאלה אם אני שמה על המדף או אני קוברת עמוק בחול, בשביל לעולם לא להתקל בזה שוב ולעולם לא לחזור לזה שוב, זאת תנועה שאנחנו פחות רוצים אותה. אוקיי? בתרגול ובחיים. אם קברתי יחסית לא עמוק בחול ושמתי דגל שאני יודע לחזור, זה בסדר. אוקיי? כי לא בכל רגע בחיים יש לנו את המשאבים להתמודד עם הכל. זה עובדה קיומית בסיסית. אנחנו רוצים להשאיר את הסוגיות המאתגרות הקשות, שוב, בין אם זה ברמת האסנה, ובין אם זה ברמת האמא שלי, כן, הדבר הכי... לא משנה, אותו דבר, לשים דגל, כשיהיה לי משאבים, אני מכוון את עצמי לשם. איך אני יכולה לבנות את עצמי, שיהיה לי מספיק כוח להתמודד עם הדבר הזה? קטן כגדול. אוקיי, אז ענה בערך? אוקיי, יופי, צריכים לסיים. אז... מה? לא, זה חלק ממה שקורה כאן. יש עוד שאלות? כן, כן. נכון. אז שוב, זה לגמרי האופן שבו התרגול הוא פשוט מעבדה שבה אנחנו מחנכים את התודעה שלנו לאותה סיטואציה שתקרה לי בחיים. נכון, זה בדיוק אותו דבר. זה לגמרי הסברת פה פשוט את המנגנון של התרגול. למה התרגול עובד? התרגול עובד כי הוא עוזר לי לפתח קודם כל איזשהו אורך רוח. אוקיי, אני רואה משהו לא נעים ואני לא מיד חייבת לשנות. נכון, זה הדבר הראשון שנפתח. לא בהכרח. בעיניי לא. ולא רק בעיניי. כל מורה יגיד לך שלא. הרעיון הוא לא להתעלם. הרעיון הוא להשעות את התגובה האוטומטית. אוקיי? זה מה שהתרגול בעצם רוצה ללמד אותנו לעשות. אנחנו לא צריכים להתעלם מכאב, ואנחנו לא צריכים ליהנות מכאב. אנחנו לעולם לא נהנה מכאב, ואנחנו גם לעולם לא נצליח להתעלם מכאב. אוקיי? כאב זה דבר חזק. כאב יכול פוטנציאלית לאיים לנו על החיים. אבולוציונית, המוח שלנו מאוד מאוד נשאב לכאב. זה לא משהו שנצליח להתעלם ממנו. אבל יש כמה דברים שאפשר לשים לב אליהם. קודם כל, מה קורה לי בתודעה כשיש לי כאב? מה קורה לי בשאר הגוף? אוקיי? אם יש לי כאב, נרדמת לי הרגל, למה הכתפיים שלי מתכווצות? אוקיי? למה הלסת שלי ננעלת? למה הנשימה שלי נהיית פתאום יותר שטחית, יותר מהירה, או דווקא אצל חלק מהאנשים יותר עמוקה ויותר מאומצת? אז כל אלה דברים שאנחנו מתבוננים עליהם. ואז נוצר מרווח. נוצר מרווח בתגובה האוטומטית. כי קודם כל, אני יכולה לגלות שגם אם יש לי כאב נוראי בברך, שאר הגוף שלי בריא ונינוח ויכול לחוות הרפיה. ואז אולי משהו משתנה בכאב של הברך, אולי לא. כן, לפעמים זה עובד, לפעמים לא. אני מקבלת אורך רוח כדי לראות שבעצם אני כרגע בתגובה מנטלית, כאילו שהכאב הזה הולך להרוג אותי. אבל הוא לא. נכון, זה בסדר. אני יכולה גם לשבת שעה ולא יקרתו לי את הרגל, הכל יסתדר, בסוף אני אקום, אני אשר אותה קדימה והיא תחזור. אבל לפעמים עולות לנו רמות של היסטריה שהן אפילו לאו דווקא מלוות במחשבות. הן פשוט האופן שבו אנחנו פוגשים כאב. אז כאן הריווח. והריווח הזה הוא פשוט איכות חיים. והוא בריאות לגוף, נפש, רוח. כי אנחנו יכולים לאט לאט למצוא שהתגובה המנטלית שלנו למצבים של כאב ולמצבים לא נעימים, היא נהיית יותר ויותר מחוברת לדבר עצמו. אוקיי? ואז אנחנו פחות משליחים את העומס המנטלי שלנו על כל מיני דברים. אנחנו פחות יוצאים מאיזון על דברים שהם בסך הכל יומיומיים, בסך הכל שגרתיים, כי בסופו של דבר אנחנו רואים המון אנשים שמגיבים למצב שבו נגיד מישהו עקף אותם בתור, כאילו אם הוא לא על החיים, נכון? כאילו זה היה מצב של תקיפה, או מישהו שחתכו אותו בכביש יכול להגיב, כאילו זה מצב של תקיפה. Okay, זה נובע בדיוק מהחוסר ויסות הזה, מצימוד הרמטי לבין פגעו בי לבין אימו על החיים שלי, אני צריך לתקוף בכל הכוח. Okay, אז בין אם אנחנו עושים את זה כלפי חוץ או שאנחנו עושים את זה כלפי פנים, רובנו יודעים להתנהג יפה, אבל אם אנחנו לא מתרגלים, החוויה היא אותה חוויה, שמישהו חדר לי, מישהו פגע בי, איזושהי סערת רגשות מאוד מאוד גדולה, אז העבודה עם כאב ועבודה עם מצבים של אי נוחות בתוך התרגול פשוט עוזרת לנו לעבוד בצורה מבוסתת. ואז אפשר לשנות את הרגל, לשנות את התנוחה, אבל ממקום אחר לגמרי, ממקום של טוב, מיציתי, עשיתי עם זה את מה שאני רוצה, צריכה לעשות, ואני מיישרת את הרגל, או יכול להיות שאני לוקחת משענת לגב, כי אני ביום קשה, כי אני עייפה, זה לא משנה, כלומר אנחנו לא בזום אין על הדבר עצמו. שאלה אם אני משנה את התנוחה של הרגל מתוך מקום של כעס ומרירות ושיפוט עצמי ואכזבה מעצמי וויתרתי לעצמי, שאני אומרת, אוקיי, לא, אני לא מוותרת לעצמי, לפעמים אני משנה את התנוחה ולפעמים לא, אני יכולה לנסות כל פעם עוד דקה, עוד שתי דקות, עוד שלוש דקות, כלומר, זה בסך הכל אינסטרומנטלי לחיזוק התודעה. אז אני אגיד על זה רק נקודה אחת אחרונה, שזה גם אולי האינדיקציה. לראות עם האופן שבו אני, השיח הפנימי שאני מנהלת על לשנות התנוחה או לא לשנות התנוחה, אם הוא מחזק את התודעה או מחליש את התודעה. כי אם זה שיח של שיפוט עצמי וביקורת והאשמה והאשמה, זה מחליש. זה מחליש את התודעה. התודעה לא מתחזקת כזה כמו שוט. זה מחליש אותה. ואנחנו ממש יכולים להרגיש את זה. שהתודעה שלנו נחלשת, זה ברור. אם אנחנו minded לביטויים האלה, אז פשוט לשים לב, אם האופן שבו הזזתי עכשיו את הרגל, מחליש את התודעה או מחזק אותה. יש לגמרי את שתי האפשרויות, אוקיי? זהו, נגמר לנו הזמן סופית, אז תודה. סוף שבוע טוב, שבת שלום, ונתראה שבוע הבא.